אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן.
אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, שלום לזיו קינן.
שלום שלום.
מה העניינים?
וואי, זה כיף להיות פה.
קודם כל אני רוצה לשאול אותך, האם אתה זיו קינן של המחאות?
לא, יש עוד זיו קינן.
אוקיי.
מה, אני אגיד את האמת שכשהייתי צעיר יצאתי עם האקסיט שלו.
אוי לא.
אבל כאילו אני הייתי זיו קינן השני שלה, זה היה קצת מוזר.
וואו.
לא יצאנו להיפגש.
שאוט אאוט לזיו קינן, הוא בחור חמד, הוא חמד של בחור, שתדע לך.
שמעתי עליו הרבה דברים טובים.
איש פלא פלאים, אתה לא זיו קינן של המחאות.
לא, אני את המחאות שלי אני עושה בבית מול הילדים, זה ה...
אתה זיו קינן של הקריפטו.
אני זיו קינן של הדיגיטל אסט, דיגיטל סקיורטיז.
דיגיטל אסט. שלום לך, מה שלומך?
הכל טוב, הכל טוב.
אז אתה זיו קינן של איטורו ושל גוד דולר ושל סימטריה ושל אונורה ושעכשיו של ה-RWA לונדון סאמט.
נכון.
אז בוא קח אותי רגע אחד, דקה אחת, אנחנו, תן לי, תספר קצת על עצמך שם, גם המאזיני פודקאסט, אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, יוכלו קצת לשמוע על זיו.
אז קודם כל, באמת, נתחיל מהסוף, כן? כי יאללה. אמרת משהו מעניין, אמרת את הלונדון RWA Summit, זה אירוע שבעצם אני מפיק, הוא נועד לתעשייה המוסדית בחול, הוא כולל את רוב מנהלי הנכסים הגדולים בעולם, רוב הבנקים הגדולים בעולם, ובעצם זה מה שאני הגעתי לפה לדבר היום, לא על הכנס, אלא על האימוץ של הטכנולוגיית בלוקצ'יין, על ידי גופים מוסדיים, מאוד 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 גדולים. אני מדבר, נגיד בכנס מדברים בלק רוק, מדברים פידליטי, סטייט סטריט, אם אני אקח את כל החבר'ה האלה, רק השלושה האלה ביחד, זה כבר 5-6 טריליון, נראה לי יותר, נכון? אולי קצת אפילו צפונית לזה, סטייט סטריט, פידליטי, בנקים, סיטי, לוידס, ברקליז, נאט ווסט.
רגע, מה להם ולעניין?
הם כולם בונים. זאת אומרת, הם כולם, בוא נגיד ככה, אם היית בא לניר בשנת 2017, והיית אומר לו, תגיד לי, ניר, מה הולך להיות התשתית הפיננסית של העתיד? ניר היה אומר לך, בלוקצ'יין, נכון? כל הכסף, כל ניירות הערך, יהיו על הבלוקצ'יין.
אני לא הייתי כזה מתוחכם.
כן, לקח... אז אני יכול להגיד שאני כן. Okay. אני אספר מיד על המסלול חיים שלי, כי אנחנו כן, אני כן חשבתי שזה כנראה מה שהולך להיות. וב-2017 באמת התחלתי להתעסק בתחום הזה. הם עכשיו, בשנים האחרונות, הם מבינים את זה גם כן. זאת אומרת, מבינים שהתשתית הפיננסית של כל משהו, כסף או ניירות ערך, עובר לבלוקצ'יין. והם נכנסים לתחום הזה בכל אחד בקפסיטי שונה. הם מגיעים לכנס שלי בלונדון לספר מה הם עושים. פידליטי עכשיו הנפיקה, נגיד, סטייבל קוין. בלק רוק, יש להם את המאני מרקט פאנק המפורסם בידל, אבל יש עכשיו עוד קרנות שהם מוציאים. פדרייטד, הרמס, לא כך מוכר בארץ, זה גוף שמנהל בערך טריליון דולר. גם כן מוציאים איזשהו תחום, סיטי עם קאסטדי, ועם שעכשיו יוצא בזה, יחד עם עוד כל מיני תוכן שאני לא רוצה לפרט, כי אחרת הם אולי תבוא איזה תביעה, לא רוצה להיכנס לזה, אבל סיטי מאוד מאוד פעילים.
הם כידוע מקשיבים לפודקאסטים בעברית.
בדיוק. האמת היא שיש להם צוות גדול בארץ, זה הצוות שמפתח את הדיגיטל אסטס.
נכון, בועז בחר, הזכור לטוב, מנהל פה את הצוות.
הבוס שלו ביסר בחול, דיוויד קנינגהם בחול. כן, יש כמה שיושבים בארץ. בעצם באמת כל הפרנקלין טמפלטון הולכים להיות ולספר גם כן על מה שהם עושים, שפרנקלין טמפלטון מאוד מתקדמים, יש להם כבר טוקן שבעצם מייצג יחידה בקרן שנותנת לך ריבית, והם נותנים לך קופון, ממש זורקים לך את הקופון לתוך הארנק הדיגיטלי, אחת לתקופה, כאילו משהו כמו 3 ימים, הם זורקים לך קופון לתוך הארנק הדיגיטלי, זאת אומרת רמה מאוד מאוד מתקדמת, וכל אחד נמצא באיזשהו שלב אחר של פיתוח, מה שכן חשוב, גם חשוב לי בפודקאסט הזה לספר, שבעצם הם מבינים שהתשתית הפיננסית של התשלומים וניירות הערך הולכת לעבור לבלוקצ'יין, והם כולם פועלים בתחום הזה. מה שמאפשר להם עוד לעשות את זה, זה שממשלת ארצות הברית שמה כיעד מדיניות לפתח את עולם הנכסים הדיגיטליים. לא כזיב אומר, יש אקזקטיב אורדר של דונלד טראמפ, שאומר, אתם עכשיו תלכו לשם, וכשהוא נכנס, הוא עושה כל מיני פעולות, חוץ מהאקזקטיב אורדר הזה, הוא גם ביטל משהו שנקרא סאב 121.
סאב 121.
כן, סאב 121 זה הייתה הוראה פיננסית, שאומרת לבנקים, אם אתם רוצים לעשות קסטדי על נכסים דיגיטליים, אתם צריכים לבצע הפרשות הון. הבנקים מאוד לא אהבו את זה, אמרו, אוקיי, לא נעשה קסטדי.
אם אתם בעצם רוצים להחזיק ביטקוין בשביל הלקוחות שלכם, נכון. אתם צריכים לשים את זה, כאילו זה נכס שלכם, על הבלנסית, נכון, על הבלנסית שלכם.
בדיוק, על הבלנסית שלכם, ולבצע הפרשה בגינו, אוקיי, כי לבנקים יש יחסים כאלה, שהם צריכים לשמור כל הזמן. זה עלה לביטו בתקופת ביידן, ואז לא בוטל, ביידן השאיר את זה, וכשטראמפ נכנס תפקיד, דבר ראשון שהוא עשה פאק, איף את הסאב 121, כל הבנקים האמריקאים, שצריך להבין כאילו, בנקים אמריקאים זה לא כמו בנקים בישראל, בנקים אמריקאים זה כל התשתית הפיננסית העולמית. סיטי בנק הוא לא בנק אמריקאי, סיטי בנק הוא הבנק שכל התשתית, כל העברות הכספים הבינלאומיות עוברות דרכו, אוקיי? אז ברגע שהוא ביטל את זה, בעצם התחילו הבנקים לעבור מאיזשהו מוד שהם היו בו קודם, שזה מוד של אקספרימנט כזה, מחלקות דיגיטל כזה בתוך הבנקים, חלק מהאינוביישן טים, לא באמת אנחנו הולכים להעלות את זה לפרודקשן, ובואו נפגוש מלא סטארט-אפים קטנים מישראל שעושים כל מיני דברים בתחום, למוד של אנחנו הולכים להוציא משהו לפרודקשן, כן? בנוסף לזה הם גם הסתכלו על מה שקורה עם הסטייבל קוין, סטייבל קוין זה תופעה מאוד מעניינת, כי דיברנו קודם על זה שהמדיניות האמריקאית, עכשיו נגיד אצל דונלד טראמפ, אנחנו יודעים שהיא לפתח את עולם הנכסים הדיגיטליים. אבל מה שאנשים לא יודעים, שעוד לפני דונלד טראמפ הייתה מדיניות כזאת. אוקיי? זה נכון שה-SEC נלחמה בקריפטו, היה צ'רמן קלייטון, אמר כל הקריפטו אסטס הם בעצם ניירות ערך. נכון, הוא עשה, נלחם בזה,
אמר גנצלר, זה, כן, גארי גנצלר.
לפניו היה קלייטון, כן? Okay. והם נלחמו בקריפטו, אבל יחד עם זה שהם כאילו נלחמים בקריפטו, הם הבינו שמלא כסף מסתובב בעולם הדיגיטלי, והם דאגו שהסטייבל קון יהיה דולר פגד. אוקיי? זאת אומרת, הם לקחו את הארגון הזה שנקרא סירקל, okay. חברה פרטית בזמנו, היום חברה ציבורית, כן? ובעצם, אם תשאל אותי, נגיד, בתור עורך דין לשעבר, מה התשתית הרגולטורית שסירקל עובדת עליה, משהו מאוד כזה וייג, אוקיי? זה כאילו, לוקחים כסף מאנשים בעולם הדיגיטלי, משקיעים אותו בקרנות, ואז בעצם מייצרים ייצוג של הדולר בעולם הדיגיטלי.
עד הג'יניוס אקט, מהרגע שהג'יניוס אקט נכנס, זהו, יש להם כבר...
נכון.
יש להם כבר תשתית רגולטורית.
נכון, אבל כשהם התחילו סירקל לפעול, לא היה תשתית רגולטורית, אז מה בעצם הפך להיות, הם הפכו להיות לכוח הדומיננטי, הייתה מדיניות מאוד מאוד מכוונת של הממשל האמריקאים, יחד עם המלחמה, אתה יודע, בקריפטו וזה, להביא את הסטייבל קוין, אז שהדולר יהיה המטבע של עולם הבלוקצ'יין, של העולם הזה של הקריפטו. ובאמת זה המצב, כן, היום הדולר הוא בעצם, אתה לא רואה כמעט מטבעות אחרים, יש קצת יורו סיבי, יש קצת, אתה יודע, כל מיני, אתה שומע מדי פעם על סטייבל קוין למטבעות אחרים, שזה הגיוני שיהיה, אבל לא, זה הדולר שהוא הדומיננטי בעולמות האלה של, היה אפילו ליברה בזמנו שניסתה לייצר איזה שהוא מטבע, שהוא אנטי-אינפליישנרי, כל מיני מנגנונים, אפילו בארץ היו כל מיני ניסיונות לעשות את זה. אבל
תגיד לי, אז עכשיו היום בשבועות האחרונים אנחנו רואים את הסנאט האמריקאי, בעצם גם את ועדת הבנקאות בסנאט האמריקאית וגם את ועדת החקלאות, כך מתברר, נאבקים על הצעת חוק שנקראת ה-Clarity Act, שאמורה בעצם לתת מסגרת לאיך מנפיקים, מה מותר לך להנפיק ומה אסור לך להנפיק בארצות הברית ובאיזה תנאים. אז אם כולם בעצם, זאת אומרת, אין לנו עדיין מסגרת רגולטורית, ומיקה, עם כמה שהיא מסגרת רגולטורית, זאת אומרת, מיקה, החקיקה האירופית, אנחנו מדברים שם על חקיקה מסובכת, בעייתית, שבוא נכון. נגיד את זה ככה, אם היינו רואים, אם הייתה חקיקה טובה, כבר היינו רואים מיזמים שצצים, אבל אין מיזמים, כי על האיסטר ולהקתו להתמודד עם זה. אז בעצם מה הסיבה שהם כולם נכנסים? כי אם כולם רואים את החקיקה הזאת, היא מגיעה, כי הם...
כל החקיקות האלה הן מאוד מאוד מתקדמות. בואו נגיד ככה, אם תקח אותי לעני של 2017, אני אספר קצת על הרקע שלי, זה חלום שלא לא, לא העזנו לחלום שבעצם נגיע לכזאת ודאות רגולטורית. הג'יניס אקט לצורך העניין, כן? מצד אחד פותר, שומר על הדומיננטיות של של הדולר בעולם הקריפטו, מזרים עוד כסף לאג"ח האמריקאי, שבוא נגיד בינינו, כנראה המוטיבציה מאוד משמעותית.
זה בינינו, שר האוצר האמריקאי אומר, זה יום רוכשי האג"חים שלנו.
נכון, נכון, זה המון, זה. מצד שני, יש שם בג'יניס אקט כל מיני דברים שהם מאוד חדשניים, למשל, היום בארצות הברית אתה צריך רישיונות ספציפית של פינסן כדי לבצע פעולות מטבע תחת הג'יניס אקט, יכול להיות שאתה לא תצטרך, כאילו, ויש התנגדות מבית לאלמנטים האלה של של הג'יניס אקט, ויש איזשהו פורום חברות שהגישו נגד זה משהו, גם הקלריטי אקט הוא מייצר אתגר, כן, עבור התעשייה הפיננסית המסורתית, ראיתי שסיטדל מוכה כנגד זה, וסיטדל זה סוג של מדפסת כספים אמריקאית שלא מפסיקה, מה שנקרא, זה חברה שלא יכולה להפסיד, לא יודעת להפסיד, ורק מייצרת רווחים כל שנה. כל העולם הזה הוא הולך מאוד לאתגר את התעשייה הפיננסית, וכאילו צריך להבין למה, כאילו צריך להבין איך זה, איך זה בעצם משנה את האופן שבו אנחנו חושבים על ניירות ערך ועל כסף. ואני יכול להגיד שמי שחי את העולם הזה, כמוני, גם כמוך, כן? אני...
לא, אבל לא ענית לי.
לא יודעים לראות את ה... לא יודעים לראות את העולם הזה באופן אחר.
רגע, אבל תענה לי שנייה על השאלה. למה הם מפתחים כל כך הרבה? הם רואים את הרגולציה מעבר לפינה?
כן, הרגולציה נותנת להם clarity. הבנק לא מסוגל לעשות שום דבר, שהוא לא במסגרת
ואז למה הם מנפיקים, למה הם מחליטים להגיד אני רוצה, הרי זה לא למה הם, מהעיניים של בנק למה הוא אומר לעצמו אני רוצה לעשות טוקניזציה של נכסים, בנק מנהל נכסים, כל החברה האלה.
תראה, הטוקניזציה בפני עצמה היא מביאה רמת יעילות מאוד מאוד גבוהה לתוך התחום.
תעשה איתי דאבל קליק הזה, אני רוצה להבין, אני רוצה שננסה להסביר למאזינים שלנו למה הדבר הזה כל כך טוב לשוק ההון.
אוקיי, בוא נתחיל מטוקניזציה של ניירות ערך, אולי נגיד איזה כמה מילים רק על הרקע שלי, ואז נכנס, כי זה חשוב.
יאללה, למה לא? סבב. שלך.
אז הייתי עורך דין 15 שנה,
עבדתי... אין טוב, יש להגיד.
עורך דין, בוא נגיד ככה, היה תקופה שעבדתי במיתר, והבנתי שאני לא כזה טוב, כן? היו יותר טובים ממני. הייתי טוב עד שהגעתי למיתר, והבנתי שאני הרבה מתחת להרבה חלק מכמה מעורכי דין שם.
אני מפרגן.
בדיוק. אז אבל הייתי עורך דין, בשלב עזבתי, פתחתי פרקטיקה עצמאית, לקוחות הראשונים שלי היו חברות סייבר וחברות בלוקצ'יין, בגלל שהייתי קצת risk averse, כן? לא מוכן לקחת סיכונים עצמי, לא עסקתי ב-ICO, במה כן הסכמתי לקחת לעסוק, היה מה שנקרא בזמנו STO, חברות שרצו להשתמש כמו ICO, כן? רק לעשות זה בצורה שהיא compliant, ואפשר לעשות את זה תחת רגולציה אמריקאית, שנקראת Reg D 506C, 506B, שזה בעצם איזשהו exemption מהרגולציה של ניירות ערך, שאומרת שאתה צריך תשקיף אם אתה רוצה להציע לציבור רחב פה, אם אתה מציע לקהל מסוים שמשקיעים קשרים, אתה יכול בעצם, יש איזשהו exemption מהכלל, ואנחנו הצענו את זה לחברות, ועבדנו גם עם הרבה חברות, שהן היו חברות שבעצם נתנו שירותים לחברות שרוצות לעשות STO, Securitize, שהיום היא בעצם עשתה את ההנפקה של בידל, של הקרן של בלקרוק, הייתה לקוח,
ו... Securitize הם חברה ישראלית?
זה לא חברה ישראלית, זה חברה אמריקאית, אבל המייסדים ישראלים.
מייסדים ישראלים.
ה-CTO בזמנו, שי, חבר טוב שלי, ישראלי, עמי בן דוד, שהיום באונרה, ויש עוד, יש טל, טליל ישיב, שבין מסתם אתה מכיר, הוא גם כן, היה Securitize, הם התחילו ממשהו שנקרא Spice, שזה בעצם קרן שעשו טוקניזציה למניות שלה, ואחר כך הם לקחו את הפרקטיקה הזאת של הטוקניזציה של המניות, ובעצם התחילו להציע אותו לאנשים אחרים, זה היה Securitize.
כן.
והיו עוד כל מיני אחרות, פולימט, הרבורס וכדומה. אחר כך עשיתי עוד כאילו כל מיני תפקידי אקזקטיב, הייתי ביתורו, השקנו את פרויקט גודולר, שבעצם, אני חושב שמה שאנשים, יש הרבה אנשים שלא מבינים, הפרויקט הזה, גודולר, זה פרויקט של הכנסה בסיסית אוניברסלית עם קריפטו, זה בעצם מחשבה של יוני אסיה, איזשהו רעיון של יוני אסיה שהוא פיתח אותו למוצר, פותח בגוף שהוא נפרד לאיתורו, אבל בתמיכה של איתורו, ואני בתקופה ההיא, אני הייתי ליגה ליד של הפרויקט, ובעצם הוא שק שהיה לו חוות דעת מאוד מאוד חזקה של משרד בריטי, משרד עורכי דין בריטי גדול, שעשיתי את העבודה איתם כדי לוודא שבאמת אנחנו יושבים על הצד הרגולטורי הנכון של המפה, גם שאנחנו משיקים טוקן. מאיתורו הצטרפתי לאונרה, מה שאמרת זה סטארט-אפ שהציע פתרון של אינטרופרביליטי. אינטרופרביליטי זה בעצם החיבוריות בין מוסדות פיננסיים. הרעיון של אונרה במילה אחת היה כל מוסד פיננסי יפתח לעצמו את הבלוקצ'יין, הכל יעבור לבלוקצ'יין, כל מוסד פיננסי יפתח לעצמו את הבלוקצ'יין, כי HSBC לא ישבו על הבלוקצ'יין של JP Morgan, ו-JP Morgan לא ישבו על הבלוקצ'יין של סיטי, אוקיי? כל אחד יהיה לו את הבלוקצ'יין שלו, צריך איכשהו לחבר ביניהם. כי הלקוח של JP Morgan רוצה לעשות עסקים עם הלקוח של סיטי, והלקוח של סיטי רוצה לעשות את זה. צריך איזשהו שכבת סטלמנט שתחבר בין כל המוסדות הפיננסיים, יש איזה שם כמו זה אינטר-אופרביליות, מין שם ארוך כזה, וזה מה שאונרה פיתחה. היה ג'רני קצת קשה, אבל JP Morgan בסוף הצטרפו כמשקיע לחברה, יחד עם US Bank ויחד עם חברות נוספות, והחברה היום היא חברה מצליחה שעוסקת בעיקר במשהו שנקרא collateral management, שזה ניהול, איך נכסים יכולים לשמש כ-collateral לעסקאות פיננסיות. אז זה מה שעשיתי, הייתי COO שלהם, אחד מה-founding team, לא founder, but founding team, ואחר כך עוד היה לי סיבוב אחרון בסימטריה, שזה סטארט-אפ שאני הקמתי בישראל פה כדי להקים בורסה לניירות ערך בחברות פרטיות עם סטלמנט על הבלוקצ'יין, קיבלנו המון רוח גבית מרשות ניירות ערך, קיבלנו אפילו חוודה, כאילו מענה לפנייה מקדמית שאמרו לנו סוברכה, אבל לא את כל מה שביקשנו קיבלנו, ביקשנו גם את האפשרות לעשות סליקה בניירות ערך באמצעות בלוקצ'יין, שאת זה לא קיבלנו בסוף, ובסופו של דבר סימטריה נסגרה, כן? הייתה חוויה מאוד מעניינת, 3 שנים של עבודה מאוד קשה בסטור סטארט-אפ, היום אני יועץ לגופים פיננסיים בתחום של בלוקצ'יין, גם חברות סייבר וגם גופים מוסדיים פיננסיים וגם חברות בלוקצ'יין, וזה זה, זה קצת עליי. אז כשאני מדבר על רגולציה וכדומה, אז כאילו אני לפעמים לובש את הכובע של העורך דין, זה מה שנעשה בשיחה הזאת. עכשיו אפשר לחזור לשאלה שלך, רצית לדעת למה מוסדות פיננסיים בכלל מסתכלים על זה. אז קודם כל, התעשייה הפיננסית מאוד מסובלת, היא לא עובדת כמו שאתה חושב. כאילו, יש, אתה יודע, הפצה של ניירות ערך, זה תהליך של הרבה פעמים להתקשר בטלפון לאנשים, עד לא מזמן היו גם פקסים, כאילו, זה כאילו הצורה הכי ארכאית של איזה תשלום קופונים, אתה יודע, בנכסים פרטיים באירופה, לפעמים זה ממש הולכים לך מנבול בדואר, אתה צריך ללכת לפדות אותו, כאילו, יש פה משהו כזה מאוד מאוד ארכאי. מסחר בנכסים פרטיים, כאילו, אלטרנטיב אסטס, כן, מסחר באלטרנטיב אסטס, כאילו, איך אתה, נגיד, אם אני רוצה להעביר לך את הקרן שאני מחזיק בה, כן, אבל היא כן פרטית, לא זה כל הניירת שאנחנו צריכים להתחיל לחתום בינינו וכדומה, כל הדבר הזה מתבצע בצורה מאוד מאוד פלואיד, כשהנכסים הם דיגיטליים. מה עוד? זה יש תהליך בעולם הפיננסי שנקרא סליקה. מה זה התהליך הזה? זה נקרא clearing and settlement, כן? Clearing and settlement זה בעצם שני דברים, אבל הרעיון הוא שכשאני מוכר לך נייר ערך של בנק לאומי נגיד, אוקיי? צריך להיות צד שלישי, שנקרא קאונטר פארטי, אוקיי? בישראל הוא נקרא מסלקת הבורסה, יש מסלקה אחת בישראל, שאל אותי מי מחזיק אותה?
מי מחזיק אותה?
הבורסה.
אופה.
יופי. אז הבורסה היא מונופול מאוד חזק בישראל על המסחר בניירות ערך, היא מחזיקה גם את הבורסה, את הגוף שסוחר, וגם את המסלקה, זה דרך אגב מה שניסיתי לעשות בסטארט-אפ שלי סימטרי, ניסיתי לשבור את המונופול הזה. ומסלקת הבורסה היא בעצם לוקחת את ההתחייבות, כאילו היא משלמת לבן אדם שמוכר, לפני שהכסף שלך באמת עבר, אוקיי? בסוף היום הם עושים תהליך שנקרא נטינג, שזה בעצם בין כל הלקוחות של בנק לאומי לכל הבנקוחות של בנק פועלים, והחשש עם התהליך הזה זה שהבן אדם שמשלם, כאילו מי שקונה את הנייר ערך לא יופיע. נגיד, אתה זוכר עם רובין הוד, שהיה את הגיימסטופ, למה פתאום הפסיק המסחר בגיימסטופ? באה המסלקה של ארצות הברית, שנקרא DTCC, כן? לרובין הוד, ואמר לו, תקשיבו, הדבר הזה הולך ליפול, כן? והחבר שלך, שעכשיו סוחרים כמו משוגעים בגיימסטופ, הם לא הולכים להופיע עם הכסף. אני רוצה שתעלה את הקולטרה, אני רוצה שתעשית, תפקיד עוד כסף בביטחון אצלנו, כדי שהדבר הזה יוכל להיסחר, ובאמת ככה הם עובדות המסלקות, אתה צריך להפקיד שם המון כסף. עכשיו, אני ואתה יודעים שבקריפטו זה לא עובד ככה, כאילו, אני שולח איתיריום, ואני מאמיר אותו לביטקוין, זה לוקח שנייה, אני לא צריך את מסלקת הבורסה, אני לוקח את האיתיריום, אני מאמיר אותו ל...
תלוי איפה.
ל-USDC, כן, ב-on-chain.
Under the hood, אתה under the hood, כאילו... אם אנחנו מדברים, נניח, אם אני אעביר לקוינבייס, אז כן, יהיה מישהו מאחורה שיעשה את העבודה הזאת, אבל אם אני אשתמש באיזשהו פרוטוקול של אטומיק סוופס, אז כן, יהיה לי סוופ, ואם אני אשתמש בברידג', אז כן, יהיה לי ברידג', אבל גם לזה יש את החסרונות שזה, כי אם אני אשתמש בברידג', אז אני אקבל איזה טוקן עטוף, שהוא בכלל משוייך לאותו ברידג'.
נכון, נכון.
וגם שם, אם הברידג' קורס, אז הלך הטוקן.
נכון, אבל מה ש... קודם כל אני מדבר על העולם שהוא on-chain, אוקיי? העולם של centralized exchange וקריפטו זה באמת כמו שאתה אומר, כן? יש להם את ההתנהלות שלהם, אבל בעולם ה-on-chain, כן? אתה יכול לעשות swap של נכס בנכס.
אבל לא בין בלוקצ'יינים.
באותו בלוקצ'יין, נכון? כשאתה עושה בין בלוקצ'יינים שונים, אתה צריך להשתמש בברידג', אבל, ואתה צודק שצריך לעשות איזשהו רפר, זה כאילו, אם הנכס לא נמצא בצורה הנייטיבלית שלו, בדסטיניישן בלוקצ'יין, אז אתה צריך לייצר רפר, אבל בוא נשים את זה שנייה בצד, זה קצת יותר מתקשר למה שדיברנו עם אונרה, שמה שהיא ניסתה לייצר, שזה בעצם הפרוטוקול הזה, שבו נכסים יכולים...
יש פרוטוקול של אטומיק סוופס בין בלוקצ'יינים, אבל אנחנו יודעים שהדבר הזה לא צוואר תאוצה, זה לא...
הרעיון זה שחוזה חכם יודע לבצע סליקה של נכס בנכס, כל עוד הוא יושב באותו בלוקצ'יין, אני מסכים איתך, יושב של נכס בנכס, והסליקה הזאת היא מאוד יעילה. חוזה חכם יודע להסתכל על ארנק הקונה, לוודא שיש לו כסף כן. בארנק, יודע להסתכל על ארנק המוכר, לראות שהנכס הדיגיטלי נמצא בתוך הארנק הזה, ואז לעשות סוואפ בסוואפ, אוקיי? זה פעולה שיכולה להביא בפוטנציאלית הרבה efficiency לתוך התחום הזה. כולל גם כל הנושא של תשלומים של קופונים בסטייבל קוין, כולל של כל הדברים האלה, בגדול התעשייה הפיננסית היא רואה הרבה מקום להתייעלות כתוצאה מהטכנולוגיה הזאת ומה שהיא מביאה, וזה, אני מקווה שזה עונה לשאלה שלך של מה הבנקים רואים לזה, חוץ מזה שבאמת עולם התשלומים, שאתה יודע, על הבלוקצ'יין הוא נמצא באיזושהי רמת יעילות, שאתה יכול לעשות גם תשלומים מאוד גדולים בזול מאוד, גם תשלומים מאוד מאוד קטנים, מייקרו פיימנטס כאלה מאוד בזול, מה שהתעשייה הפיננסית היא לא מאפשרת, גם תשלומים שהם קוס, אתה יודע, countries, קוס regions, אפשר לעשות אותם בצורה מאוד מאוד יעילה ומאוד מאוד זולה. כל הדברים האלה, למי שחי בתוך העולם הזה, לא מסוגל לראות את העולם מתפתח בצורה אחרת.
וואו, זו הייתה תשובה ארוכה. אחת התשובות הארוכות בפודקאסט אי פעם. אז רגע, אז כאילו, אז בעצם מה שאנחנו אומרים, זה, מה שאנחנו אומרים בעצם, זה הסיפור הוא זה שיש לנו כאן מערכת שרמת, אני שונא את המילה הזאת, רמת הסיבוכיות, אבל כאילו נורא מסובך להפעיל בורסה, ואתה אומר, תשמע, פתאום כל הגופים הענקיים האלה שמקודם ככה שמת את השמות שלהם כאן, הם פתאום מסוגלים לקודד, לעשות, לכתוב קוד שיפעיל להם את הבורסות האלה, וכאילו אנחנו היום ב-2026, יכול להיות שהטכנולוגיה הגיע למצב מספיק של בשלות, שהם באמת מסוגלים לעשות את זה, כי היו כבר ניסיונות, כאילו, בסוף העשור הקודם, של בורסות באוסטרליה, אפילו הבורסה בתל אביב ניסתה לאמץ כל מיני פתרונות שאינטואיטיבית, זה היה נראה שזה עובד, אבל בפועל לא כל כך הלך.
אתה צודק, מאוד קשה. כאילו זה התחום שהוא הכי קשה ועם הכי פוטנציאל. בוא נגיד ככה, אם הצלחת לבנות מערכת בלוקצ'יין שמאומצת על ידי בנק גדול, אין לך יותר בעיות בחיים בתור סטארט-אפ, כן? כאילו מספיק לך לקוח אחד, אתה כבר נמצא במקום שאתה יכול רק לחלום עליו, כן? כי זה העמוד השדרה של המערכת הפיננסית. מהצד שני, גופים מאוד מאוד שמרניים, זזים לאט, זזים בקצבים שלהם, בגלל כמות האחריות, הליביליטי וכדומה. ההקלה ברגולציה, הוודאות הרגולטורית, נותנת להם איזשהו פתח להיכנס ולבחון את הדברים האלה בצורה יותר רצינית. הם רואים גם את הרווחים שנעשים בתחום הזה, נגיד סירקל או תדר. אתה יודע, עבור פעולה פיננסית יחסית פשוטה, כן? מנפיקים מטבע דיגיטלי, והם אומרים, אני מחויב לשלם לך את הערך של המטבע הדיגיטלי הזה, שתבוא לעשות פדיעה דרכי, כן? תראה כמה כסף הם עושים, כן? זה כסף שהתעשייה הפיננסית מפסידה, כן? אז חד משמעית, הם רואים פה פוטנציאל עסקי מאוד מאוד גדול, אבל עדיין גופים מאוד מאוד שמרנים וזזים לאט, ועם הבורסה של אוסטרליה, חברה בשם דיגיטל אסט שהייתה מעורבת, גם כן יזם ישראלי, הייתה מעורבת בפרויקט הזה, הפרויקט נכשל, התפוצץ, אבל יזמים ממשיכים לבנות.
אז זהו, אז אני מנסה לחשוב, זאת אומרת, בוא תיקח איתי, אם כבר אנחנו מדברים, בוא תיקח אותי לעוד איזה דאבל קליק, בוא נדבר שנייה אחת על הקלריטי אקט שמתקדם עכשיו בארצות הברית, מה זה הולך לפתור לנו? בוא תן לנו קצת יותר אוברוויו. ג'יניס אקט, אנחנו מבינים לחלוטין, אני יכול לקחת מיליארד דולר, לשים אותו בארון, להנפיק נגדו מיליארד טוקנים, הרגולטור יסתכל, אנחנו יודעים באיזה אסטים מותר לנו לשים. בוא נדבר לרגע על הקלריטי אקט. קודם כל, אנחנו יודעים שיש שם כיפוף ידיים משמעותי מאוד, שבו הבנקים אומרים את הריוורדס, את הריבית לכאורה, שהייתם אמורים לתת על הסטייבל קוינס, אז הלובי הבנקאי מנסה לבטל באמצעות הקלריטי, אז בוא, את זה לרגע נשים בצד. מה הקלריטי אקט הולך לעשות מבחינת היכולת להנפיק נכסים? מה בפועל ההוראות שם?
בבסיס, הקלריטי אקט זה אמריקאים מנסים לעשות סדר לעצמם.
כן.
זאת אומרת, יש להם, בארצות הברית יש גופים שונים של פיקוח, יש את ה-SEC, שזה
רשות ניירות ערך האמריקאי.
יש CFTC, שזה הרשות שמפקחת על סחורות עתידיות, כן? יש פינסן, יש כמה גופים כאילו, כמה רגולטורים, וכל אחד מהרגולטורים חומד לעצמו את העולמות של הקריפטו, מאוד מעוניין שהקריפטו יהיה מפוקח על ידו.
אגב, חייבים לומר, עכשיו היה מפגש בין פול אטקינס לבין ראש ה-CFTC החדש, כשאטקינס היה בארץ, אז אנחנו פגשנו אותו, והוא סיפר שמכיוון שהם עבדו ביחד, אני חושב שהוא היה אפילו כפוף שלו ב-SEC, אז הוא אמר שהם הולכים על יוזמה של שיתוף פעולה מאוד משמעותי, והם באמת השיקו את זה, ממש לפני כמה שבועות השיקו את זה בוושינגטון, יוזמה של שיתוף פעולה בין ה-CFTC ל-SEC, כדי להפסיק את הקרב הזה בין הרגולטור, ולחלק ביניהם גבולות גזרה בצורה טובה יותר.
תראה, האמת היא שהיה...
אבל בוא נחזור שני...
אז אני חוזר, יש המון אי בהירות, כן, זאת אומרת...
מה הקלריטי אקט הולך לעשות? מה ההוראות שאנחנו מקבלים?
הקלריטי אקט הולך להגיד מה נהיה ערך ומה לא. ברמה הכי בסיסית, הקלריטי אקט הולך לחלק, להגיד, היו הרבה תביעות, שוב, היה המון דיון, חלקו פילוסופי, חלקו לא, לגבי האם קריפטו, הם טוקנים, הם ניירות ערך, אוקיי? בהרבה מובנים הם מזכירים, בארצות הברית יש מבחן שנקרא The Howey Test, שבגדול אומר, כאילו, אם יש לך investment of money in a common enterprise with expectation of profit, זאת אומרת, אם מישהו משקיע כסף באיזשהו מיזם משותף, והוא מצפה, משהו מאוד סובייקטיבי, הוא מצפה, כאילו, לראות מזה כסף, אז זה נהיה ערך.
אני חייב להגיד לך משהו לגבי הדבר הזה. מדובר בסיפור על מטת תפוזים,
נכון.
שניתה ב-1929. ב-1929, המחשב לא היה קיים, אבל אתה יודע, גם נורת החשמל לא הייתה מי יודע כמה משהו פופולרי. זאת אומרת, אנחנו מנסים לקבוע כללים לאיך משחקים בשוק פיננסי של 2026, באמצעות כללים שנקבעו למתי שהטלגרף, לא הטלגרם, הטלגרף היה אופן התקשורת הפופולרי. אני רוצה להזכיר שטלגרף היה בעצם שיטה שבה אתה שם אוזניות על האוזניים, ואז אתה שומע ביפ ביפ ביפ, פי 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 פי. ויושב בצד השני בן אדם, שהבן אדם הזה מה שהוא עושה, הוא אמור בעצם לתרגם את הביפסים האלה לאותיות, מה שנקרא קוד מורס. אז כאילו, מה, ממה נפשך? זה לא משהו שצריך לתקן אותו?
תראה, מה שאתה מסביר זה בעצם הייתה פסיקה של המתה תפוזים הזה, והיא פרשה את חלק בחוק ניירות ערך האמריקאי, שאומר שאינבסטמנט קונטרקט הוא חלק, הוא נייר ערך, ובעצם פרשה מה זה, מה זה הסכם השקעה, מה זה אינבסטמנט קונטרקט, ויש הרבה היגיון מאחורי זה, יש גם חוסר היגיון שלא מתאים ל... אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל בשורה התחתונה היה הרבה אי-בהירות. זאת אומרת, כן. האי-בהירות הזה הוביל לדברים משוגעים, נגיד תביעות, אתה יודע, ריפל, אוקיי, הם היו כבר בשווי של, אתה יודע, מיליארדים, מיליון טוקנים, וכל הגופים הפיננסיים סוחרים בטוקנים שלהם, ואז ה-SEC כאילו מגיש נגדם תביעה, כן? או אתה יודע, היו באמת, ה-SEC בתקופה של אתקינס ולפניו, כן, היה מאוד נשכני, בגלל הפרשנות שלו של מה זה נייר ערך, והיו גם הרבה סכמים, צריך להגיד את האמת שגם היו הרבה סכמים, וה-SEC זה בעצם הגוף הרגולטור היחידי בעולם שעמד כאילו כנגד וניסה לעצור את הסכמים האלה, אז היה הרבה חוסר ודאות רגולטורית, והרעיון של Clarity Act זה לנסות לייצר ודאות רגולטורית סביב א', מי הרגולטור שצריך לפקח, ב', האם זה נייר הערך או האם זה סחורה, כן? וג', איך זה בעצם יפוקח. זה בגדול ה-Clarity Act.
אז אנחנו בעצם, גם בכנס שלנו ככה לפני מספר שבועות, גם השקנו את הקמפיין שלנו, ביטקוין, הציבור בעד המדינה תקועה, כחלק מהניסיון הזה לייצר מצב שבו גם מדינת ישראל תאמץ בעצם את הרגולציה שמתקדמת ככה מהר בארצות הברית. אז קודם כל אני רוצה, ראיתי שתמכת, אז אני רוצה להודות לך על זה שתמכת, ולקרוא לכל המאזינים שלנו, מי שעדיין לא תמך, אז לתמוך, להיכנס ולהירשם ולתמוך, כי רק ככה אנחנו נביא רפורמת קריפטו לישראל, שאגב 63% מהישראלים בעד רפורמת קריפטו. אז מה הולך להיות לנו בעצם ב-RWA לונדון, והאם עוד אפשר להגיע?
קודם כל אפשר, ואני, אם אתה מסתכל על הפאנלים, פתאום אתה תראה כאילו, אתה יודע, את הגופים הפיננסיים, בלק רוק, סטייט סטריט, פידליטי, תומר מטקסטייל. אתה תראה ששילבתי שם יזמים ישראלים, שילבתי גם ב...
צריך גם להציג שם את רפורמת הקריפטו, את ההצעה לאסטרטגיית קריפטו לישראל אולי.
אני לא יודע, הדיונים שם הם באמת מאוד מאוד היי-לבל.
דיונים שחכמים יותר, כן.
על באמת, אתה יודע, איך בונים מוצרים, ואיך המוצרים ייראו, וכל אחד מציג את המוצרים שהוא יבנה, אבל צ'קפוינט היא חלק מהספונסרים, איתורו היא חלק מהספונסרים, יחד עם גופים פיננסיים נוספים, צ'קפוינט עושה שם איזשהו ראונד טייבל, הסייבר סקיוריטי, כל נושא של סייבר סקיוריטי, בטח כשאתה מגיע למוסדות פיננסיים, יש זירו טולרנס, זירו טולרנס לסייבר סקיוריטי ריסק, והבלוקצ'יין הוא highly adversarial, כאילו מקום מאוד מסוכן לפעול עליו, כן? כי הכל חשוף, כל הקוד פתוח, אז צ'קפוינט היא נכנסת לתחום הזה עם איזשהו פתרון ווב 3, והיא מציגה אותו שם, היא תורו, היא כבר יצאו בפרסומים על סט של מוצרים, של tokenized assets, כבר הרבה זמן חיכינו שתורו תיכנס לזה אחרי שכבר, אתה יודע, רובין הוד והמתחרים שלהם כבר יצאו עם כל מיני מוצרים, coinbase עם סדרה של tokenized assets, סדרה של מוצרים של tokenized assets, מניות וכדומה, הם גם כבר הולכים להיות שם איתור ולדבר על המוצרים שלהם, יחד עם חברות נוספות, כן, אז כל מי שמתעניין, ובעצם אני חושב שעבור יזמים ישראלים בעיקר, שרוצים למכור לתעשייה הפיננסית העולמית, אני חושב שזה יכול להיות מאוד מאוד חשוב, ואני אני הזמנתי גם את סודה לבס, הם גם כן עושים מודרייטינג לאחד
ה... אבישי, נכון. אגב, סודה לבס היו, סודה לבס היו אצלנו, מיטל הייתה אצלנו בפודקאסט, וזה
אז אפשר. אז הולך להיות שם ה-Head of Privacy של ג'י-פי מורגן.
מדהים.
בחור שהוא קריפטוגרף מדהים, כתב את הדוח פרייבסי של ג'י-פי מורגן, הולך להיות שם יחד עם אבישי מסודה לבס, החבר'ה של קרימבו, שזה פתרון של קומפליינס, הולכים להיות גם כן בכנס הזה ולדבר, ובאמת יושבים עם כל המוסדות הפיננסיים הגדולים כדי לדון סטייבל קוין, יש פאנל סטייבל קוין שהוא מאוד מאוד מעניין, והולך להיות גם סייד אבנט בבית הלורדים בארמון ווסטמינסטר שמארגנים XTC. בקיצור, הולך להיות מעניין.
זיו קינן, תודה רבה על שהיית איתנו באנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אנחנו היינו פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, אפשר למצוא אותנו בכל הפלטפורמות. אני ניר הירשמן, תהיו טובים. תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה בעריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.